סמך ואנחנו בספר אורות בישראל ותחייתו. נדמה לי שאנחנו בפסקה כף ב' בעמוד מם. האם אני טועה? כן. כן. הרב מדבר באופן כללי על זה שהתחייה הלאומית מחזירה לנו כוחות שעבדו. כן, במהלך הגלות אנחנו הלכנו והדלדלנו. דלדול. דלדול של רוח הקודש, דלדול של הגבורה וכדומה. וכוחות צריכים לחזור אלינו, כי בגלל הדלדול גם כישרונות נפרדו זה מזה. למשל, ההכשרה לרוח הקודש היא מתנתקת מן ההכשרה לניתוח הלכתי, למשל. אלה הם כישרונות שונים זה מזה. הכישרון השירי הוא שונה מן הכישרון המוסרי וכדומה. בעוד שבנפש בריאה, הכל בא בצורה אחדותית. ככה צריך להיות. אם כן, הרב מדבר על הנקודה הזאת במילים שלו. ההשכלה נשאבת ממקור רוח הקודש. כלומר, אחד מהצינורות של ההשכלה זה רוח הקודש. היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. כלומר, הניתוח ההלכתי, שהוא לכאורה יבש, עוצר את שאר הרוח, הוא אדרבה. בישראל יש איזו פליאה כזאת, שזה מתאים להשכלות שנובעות מרוח הקודש. האמת היא, היסוד נמצא בתורת משה. שתורת משה רבנו היא תורה שהיא גם נבואה וגם חוכמה כאחד. בעוד שהנבואה עוסקת בכללים והחוכמה עוסקת בפרטים, נבואת משה היא נבואה עליונה שיורדת גם לפרטים של החוכמה. והתוצאה של זה היא שההשכלה נשבת ממקור רוח הקודש, היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל. מה רצית? עכשיו הבנת, בסדר. הגבורה האיתנה, המושלת על החיים. מה זה הגבורה האיתנה, המושלת על החיים? לא, זה ההלכה. זה הגבורה האיתנה. מה? מה כתוב? היה כתוב אצלך? שמה? ההלכה, כן. כי התחלנו את זה בשבוע שעבר. הגבורה, לפני שבועיים בעצם. הגבורה האיתנה מושלת על החיים, זה בעצם ההלכה. למה זה גבורה? כי זה צריך להתגבר, להתגבר על נטיות החיים. נטיות החיים אין להם גבולות. ההלכה אומרת, עד כאן כך, מכאן ואילך אחרת. זה הגבורה האיתנה מושלת על החיים, ומתווה להם את אורחם וצביונם, יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. כן, זה דבר באמת שהוא קצת פלא. שיש אנשים בעלי רוח הקודש, דהיינו בעלי חירות פנימית, חופש גדול, ויחד עם זה הם גם גדולי ההלכה, הנותנים גבולות לכל דבר. זה תמוע מאוד, אבל זאת תופעה ישראלית מצויה. היה יהודי אחד, פרופסור גרשום שולם, הוא נקרא גם שלום.
קבלה.
כן, היה פרופסור לקבלה. מה? אני פשוט, אתה מתחיל את המילה, במילה שנייה אני כבר לא שומע. אתה מדבר בדציבלים נמוכים. וגו. לא, אתה מדבר על ספר דברים בגו. כן, אז מעניין שאתה דווקא, נתקעת דווקא בספר הכי פחות חשוב שלו. כן. כן. פרופסור גרשם שלום, שהיה פרופסור לקבלה, הוא כתב מחקר שבו הוא טען שהמשיחיות וההלכה צרות זו לזו. ושבעצם תורת הסוד היא בעצם איזה מין חתירה נסתרת נגד הסמכות של ההלכה. זה, כלומר, המקובלים מדברים על גאולה, אבל הם בעצם מתכוונים לדבר נגד ההלכה. אז זה לא מתאחד. הוא רוצה להגיד שיש פה תנועה חתרנית בתוך היהדות פנימה נגד הסמכות של ההלכה. עכשיו, הרב צבי יהודה קוק, בספר לנתיבות ישראל, כתב מאמר ארוך כדי לדחות את דבריו של שולם. ששמה הוא מראה באופן עקבי לאורך כל הדורות, שתמיד גדולי הקבלה, הם היו גם גדולי ההלכה בישראל. זה מעניין הדבר הזה. המון העם הוא צריך הכל, וגם הגדולים צריכים הכל. אין, אי אפשר לחיות בעולם שבו אינך יודע מה לעשות, ואינך יכול לחיות בעולם שבו אינך השקפת עולם כוללת. לכן עשו גם לזה, גם לזה. כן, דבר. נו, לא היה לו מורה. נו, אז מה? טוב, בסדר, אבל זה צריך להיות שזה אברהם אבינו. אברהם אבינו אצלו התורה נובעת משני כליותיו. אז מה השאלה? אם אתה תגיד לבן אדם, תעשה מה שאתה רוצה, הוא לא ידע מה לעשות. כי אנחנו כמו אדם שעבר תאונה קשה ויש לו אמנזיה. אז הוא צריך כל מיני פתקים כדי לדעת מי הוא. כן? יש אנשים תופעה ידועה. יש אנשים שעברו תאונות, ואז הם מסתובבים עם פנקס. בפנקס כתוב, קוראים לי כך וכך, ושם אשתי הוא כך וכך, ואני עובד במקצוע פלוני, ואני בן כך וכך. עד שלאט לאט חוזר הזיכרון. אז זה בעצם המצב של האומה הישראלית אחרי האבות. האבות היו אנשים נורמליים, אנחנו לא נורמליים. אנחנו צריכים ספר שיגיד לנו מי אנחנו. בסדר? אבל ברור שיש צער בדבר הזה. אנחנו מצפים לזמן, שבו אנחנו לא נזדקק לזה. איך כתוב? ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, ואז נוכל לסגור את כל הישיבות, כל השיעורים, ואז לא נצטרך ללמוד. כי מתוך עצמנו זה ינבע. כן.
האם לא חסר בזה, אם אתה מתמלא בזה, אתה חסר בזה. אם אתה מתמלא, כך אני אגיד.
נכון.
אם אתה מתמלא בזה, אתה חסר בזה. איך אפשר להחזיק את שני העמדות ביחד?
נכון, אז זהו. אבל בכל זאת יש פה התאמה. זה מה שהרב אומר. למרות שהכישרונות הם שונים, אבל באופן מפתיע יש התאמה. אפילו המלאכים הם מחכים לפוסקי ההלכה. אין, יש במסכת ראש השנה בירושלמי. יש, מספרים ככה, שכל ערב ראש השנה, כלומר בכפתת באלול, המלאכים באים עם פטישים ומסמרים וקרשים, והם בונים תיבה, שעליה יעמוד בדין של מעלה בראש השנה. כן? הרי ברגע שיכנס ראש השנה, בדין יושב כדי לדון את כל העולם כולו. לא יודע, אבל הם בונים, בעננים כנראה, אתה יודע, בעננים כזה יפה. אז הם באים, בונים, טרח, מביאים מסור חשמלי, ופתאום אחד המלאכים אומר, רק רגע חבר'ה, בית דין שמה של מטה, החליטו לדחות את ראש השנה ביום אחד, לעשות את אלול מעובר, 30 יום. מה עושים המלאכים? מפרקים את הטבע, מחזירים את הכל למחסן, ומחורת בונים עוד פעם. כן, מה המדרש הזה בא לומר? הוא בא לומר שיש התאמה מופלאה, זה מה שהרב אומר כאן. כן? יש, ההשכלה נשארת ממקור רוח הקודש, מה שקורה בעולם המלאכים, היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן המלא את ליבן של ישראל. היהדות שלנו, כלומר הזהות היהודית שלנו, עוברת דרך הגמרא, בעוד שהאנושיות שלנו עוברת דרך תורת הסוד. ואני רוצה בזה להזכיר את משפטו הנפלא של הרב יצחק שנרסון, שהזכרתי פעם, זוכר? הרב יצחק שנרסון היה תלמיד חכם גדול שחי בצרפת, והוא היה בן דוד של הרבי מלובביץ'. והוא אמר, מי שלא לומד קבלה, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם. ומי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. כן, השאלה מה אתה רוצה להיות, יהודי ולא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי? זו שאלה. עדיף להיות שני. אבל מה הוא רוצה לומר? אני חושב שהוא מתכוון לומר שהתוכן המיסטי שיש בזוהר, אפשר לומר שהוא אוניברסלי. כלומר, כל אדם בעל נפש גדולה בעולם, יכול להזדהות עם התכנים האלה. זה מדבר אליו, כמו שאומרים. מה שאין כן, הגמרא, שזה האופן שבו היהודי ניגש אל הקודש. כלומר, תשאל, בתעצמך, ממה עשוי היהודי? הוא עשוי מגמרא. זה מה שכאן הרב אומר, הוא התוכן הממלא את ליבן של ישראל.
יש גם מוזל עצום בין תא חזה לבין תא שמע.
זה נכון.
בגמרא בתא שמע, זוהר תא חזה.
זה נכון. כן, מה רצית? הרב ציודה לא כתב ספר בעקבות פרופסור גרשון שפירא. לא, הוא לא כתב ספר בעקבות המחקר. הוא כתב מאמר שנמצא בתוך ספר לנתיבות ישראל. זה נקרא התורה והגאולה. המאמר. כן. שאל, שאל, אל תשאל.
אם זה מה שאתה שואל, אם מה יש לנו בעצם של תוכן המיסטי שמלמד על איך להיות בן אדם מפיע בתורת יסוד, אז בעצם זה לא סותר את העובדה שעכשיו כל הגויים יכולים, כל המרכזים
האלה, הרחקת
קבלה
שאתה שואל. הנה, אתה רואה לי מה מושך גויים בתורה? מושך אותם קבלה, עובדה. כי אם אתה תיגש אל התכנים האלה, לא מתוך זה שאתה יהודי, אתה לא תדע מה לעשות איתם. כן? אתה זוכר? יש פסקה פה ברב לפני כן, בעמוד למד וב. אתה שומע אותי? מה כתוב בעמוד למד וב? נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו, אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? אוקיי? בסדר? טוב. היה גוי אחד, לא, יהודי אחד בשם פרנץ קפקא. שמעת עליו? אז הוא אמר שהוא מרגיש שחסר לו דבר, והוא החוק, המשפט. זאת אומרת, כל התרבות המערבית לימדה אותו דברים גדולים, אבל החוק והמשפט לא לימדה אותו. כן, מקבל לתורה, בקיצור. אגב, חברו הטוב של קפקא, יירי לנגר, כן, הסיק מסקנות מזה. נהיה ברסלבר. טוב, שנרסון, מומלץ בזמן שאני נותן שיעור גם להקשיב למה שאני אומר. כן, טוב. אז בואו נחזור עכשיו לעמוד מם. הגבורה האיתנה, המושלת על החיים, דיינו ההלכה, ומתווה להם את אורחם וציונם יחד עם אותה טבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, הנובעת מכוח החופש הישראלי. מההתגלות המוחלטת של נשמת ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל.
מה זה?
רק רגע. זאת אומרת שמתוך תורת משה יש לא רק אהבת התורה אלא יש אהבת ישראל. זה הולך ביחד. כלומר, אפשר לחשוב על תורה בלי ישראל, או על ישראל בלי תורה. אבל אז אנחנו כבר רחוקים מן היהדות. תורה בלי ישראל, קוראים לזה נצרות. ישראל בלי תורה, קוראים לזה בן גוריון. בן גוריוניזם, כן? זה בעצם שני כיוונים אפשריים. אבל למה התורה וישראל קשורים זה בזה? באמת שאלה. אפשר להגיד, תורה זה תורה, ישראל זה ישראל, מה אתה מערב? השאלה היא, מה זה תורה? אם אתה אומר שהתורה זה חוכמה, אם אתה אומר שהתורה זה סוג של חוכמה, אז באמת זה לא... אז באמת זה לא משנה מי הלומד אותה. איך הגענו לזה? מי זה שזה כתוב כאן בטקסט? מההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל. מה זה ההתגלות המוחלטה של נשמת ישראל?
זה התורה.
זה התורה, יפה. נובע גם כן המעיין החי והמפרש של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. ואני אסביר למה. הרב רוצה להסביר איך שמדרגת התורה היא מדרגה שכוללת את הכל. ושכל הרעיונות האחרים שיצאו מעם ישראל חטאו בחלקיות. בסדר? עכשיו, אני רוצה להסביר מה הקשר בין תורה לבין ישראל. אם תיתן לי, אני אגיד. אתה נותן לי? יפה. אם התורה היא חוכמה, אז זה בכלל לא משנה מי לומד אותה. בדיוק כמו שחוקי הפיזיקה הם נכונים, בלי כל קשר לאדם שמגלה אותם. ואפשר גם שחוקי הפיזיקה ימשיכו להיות נכונים, גם בלי ששום אדם יגלה אותם. אבל אם התורה היא דיבור, אז דיבור זה תמיד מכוון אל מישהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא פונה אל מישהו והוא מדבר איתו. אז אם זה מדבר אל מישהו, אז ברור שהתוכן משתנה לפי המקבל. זאת אומרת, שאם התורה היא דבר השם, אז היא מניחה כהנחת יסוד את ישראל כקודמים לה. כי אני לא מדבר, אלא אם כן יש לי עם מי לדבר. עד כאן מובן? כן, אז בואו נקרא את זה עוד פעם. מההתגלות המוחלטת של נשמת ישראל נובע גם, כן? המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי גבולית לישראל. זאת היא הסקירה החודרת, היודעת לחשוף מצפוני החיים ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. באותם הפלגים ששפעות החיים המעשיים והעינויים הללו זורמים ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והבטחה העליונה מונח, ומשם ישראל עושה חיל לנצח כל אויביו ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. תרגום. הרב מבטא פה את תביעת האחדות שביהדות. כן, היהדות נחשבת לאמונה מונותאיסטית. מה זה מונותאיזמוס? שהכל אחד. כלומר, אם השם הוא אחד, אז הכל אחד. בשונה מן המונותאיזם המוסלמי. במונותאיזם המוסלמי, האחדות של האלוה איננה גוררת את האחדות של הבריאה. אלא להפך. מאחר והאלוה הוא אחד, אז כל הבריאה נכנעת לפניו. זה יחס של הפעלת כוח. האלוה הוא בעל הכוח היחיד, ולכן הכל נכנע לפניו. כמשמעות של המילה אסלאם, שפירושה כניעה. בעוד שבישראל, כשאנחנו אומרים שהשם אחד, כוונתנו לומר שהוא כולל הכל באחדות נפלאה. ולכן, אם אני מונותאיסט אמיתי לפי היהדות, אני מוכרח לכלול את כל תחומי החיים בדעת אלוהים שלי. נכון, יש באסלאם שניות לפי זה. אבל ביהדות יש אחדות, ואז היא תובעת גם את היסוד הארצי הפוליטי. ומתוך תביעת האחדות הזאת, קמה הציונות. זה מה שהרב אומר. כלומר, למה עם ישראל רוצה מדינה, וכי לא די לו בזה שהוא יחיה כדת? לא. כי אם הוא רק דת, אז יש איזה שניות בעולם. הדת מצד אחד, והחיים הממשיים מצד שני. בסוף המאה ה-19, בעיתונות היהודית במזרח אירופה, דיברו הרבה על הוויכוח על הדת והחיים. האם הדת והחיים סותרים זה את זה? התשובה היא, כן, הדת והחיים סותרים זה את זה. וכדי להפסיק את הסתירה הזאת, צריך להקים מדינה. זה מובן? אני חושב שזה צודק. דת ומדינה סותרים זה את זה. צריך להקים תורה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, התורה איננה דתית, אלא התורה היא לאומית. אז במובן הזה, הסתירה שמה פתורה. אבל כל זמן שלא יכולנו להוציא אל הפועל את מאוויינו הלאומיים, אז חיינו כדת, ואז היינו מוכרחים להיות בניגוד לחיים. תלוי איזה תורה. יש מי שמבין שהתורה היא דתית, יש מי שמבין שלא. כלומר, אני אסביר. יש, למשל, יש ויכוח בין החרדים לבין תלמידי חכמים. מה אומרים החרדים? החרדים אומרים, התורה, מדינה, זה גם טוב. אפשר לעשות אולי מאמצים כדי להפוך את המדינה לדתית, ואז היא תהיה בתוך הקודש, אולי. אבל באופן מהותי, המדינה זה מחוץ למה שמעניין אותנו, זה חול. למה? כי נקודת המוצא היא שהתורה זה דת. אם התורה זה דת, אז הם צודקים. אבל בתורה עצמה נאמר שהקדוש ברוך הוא בחר לא בדתיים, אלא בחר באומה. ואת התורה שלו הוא לא נתן לדתיים, הוא נתן לאומה. זאת אומרת שהיהדות היא לאומיות. ויוצא לפי זה שאין לך מאורע תורני יותר מאשר הקמת מדינת ישראל. זאת ההגשמה של מהוויה של התורה. זאת נקודה שלא תמיד ברורה לכולם. בסדר? לצערנו, הרב. כן. אם התורה שייכת לאומה מסוימת, איך זה משפיע על שאר האומות? שאלה זו נידונה ברב קוק למהלך הידיעות בישראל בעמוד קב. עיין שם היטב, ודעת להמשך העינם. כן. דת ומדינה מנוגדים זה לזה. או דת וחיים מנוגדים זה לזה. אלא אם כן מדובר במדינת ישראל. מדינת ישראל היא ההגשמה של הארציות הישראלית. השייכת לאמונת הייחוד. כן. זה עצמו החיים. אני אקרא משהו. החתם סופר אומר כזה דבר. יש מחלוקת במסכת ברכות. בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל. שרבי שמעון בר יוחאי אומר שלעבוד זה לא טוב, ורבי ישמעאל אומר שלעבוד זה מצווה. עבודת האדמה, כוונה. החתם סופר כותב שאין פה כל מחלוקת. רבי שמעון בר יוחאי דיבר בחוץ לארץ, ורבי ישמעאל דיבר בארץ ישראל. הוא אומר, שמע, החתם סופר מוסיף, והוא הדין לכל המלאכות כולם, כי כל המלאכות הנדרשות לקיום העולם הזה, נדרשות ליישוב ארץ ישראל.
זה לא עצם העבודה עצמה, עצם כל
הכל. גם התאוות, כן. תסתכל בבקשה בעמוד סמך זין.
זה לא שכשמגיעים לארץ ישראל, פתאום זהו, הכל מותר. לעדיין זה ממשיך
לתפן. עיין עמוד סמך זין. פסקה תדבב שבאורות התחייה. מצאת? כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה בייחוד וברכה במקדש וממשלה בנבואה וחוכמה, כלומר, כשהכל טוב, אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החיים, לעינוגי החושים, הרוחניים והגשמיים, מה זה חוש גשמי? עינוגים גשמיים, הכל. כן? להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים. ספורט. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב והתחום הארוך. מי שחשך האור, דילגתי על שורה, מי שגלתה שכינה, מי שנעדקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נדבע. כי אז כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי וטבעי וחשקו עלול להפעיל את אור הקודש ותומת הערה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. אז מה שאלת? נכנסים לארץ ישראל, באמת הכל הופך להיות מותר. חוץ מן האסור. אבל יש ביטוי כזה, ארץ זבת חלב ודבש. מה, למה דווקא בשני אלה נשתפה ארץ ישראל? מה זה חלב? זה עבר מן החי, היה אסור לשתות. הרי כל נוזל שיוצא מבהמה, אסור לאכול, נכון? משום דם מן החי. והנה, והגמרא אומרת, מה זה חלב? זה דם שנעכר ונעשה חלב. זה אגב נכון, כלומר, הבלוטות האלה שמייצרות את החלב, זה מכוח זרימה גדולה של דם שיש שם. פתאום מותר לך לשתות דם. מה עם הדבש? מאיפה זה בא? מהדבורים. כן, דבורה זה דבר תמה. כל היוצאים מן התמה, תמה, פתאום מותר לאכול דבש. מה? עכשיו, ומכוח מה אנחנו יודעים שהחלב והדבש מותרים? כי עצם זה שהתורה שיבחה את ארץ ישראל בשני הדברים האלה, זה סימן שהיא מתירה אותם. כלומר, מכוח הארץ התרת את האסור. כלומר, זה בא לומר שיש תחומי חיים שבזמן הגלות הם מסוכנים לנו, שפה עד רבה הם תובעים את התרחבותם. בסדר? לא רק כמובן להתיר את האסור, לא על זה מדובר. אבל מדובר על מרחבי החיים. שבארץ ישראל הם הופכים להיות קודש, הם הופכים להיות בעלי משמעות. הרי בחוץ על הארץ, הצבא היה של הגוי. אז הלכת לצבא בדלת ברירה. המדינה הייתה של הגוי, אז שילמת מיסים בדלת ברירה. התרבות הייתה של הגוי, לכן אתה התעסקת בתרבות בדלת ברירה. פה הצבא, המדינה והתרבות, הכל זה שלנו. אז זה קודש. זה קורה. אתה רוצה לדעת מתי זה יקרה? רגע, 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 ידעתי שמישהו ישלוף את זה, שתגידו, טוב, זה לעתיד לבוא, אנחנו פטורים מזה. תסתכל בבקשה עמוד סמך זין עוד פעם. כן, אתה עדיין בעמוד סמך זין, אבל יש כאלה שכבר דפדפו. רק רגע, זה יענה לך לשאלה עוד מעט. יש סוף לפסקה, עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח הרחיבים מקום ההולך ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, האריכי מטרייך ותדותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי וזרח גוי מירש וערים נשמות יושיבו. והתחום של אלפיים שעמה, הקצר, הולך הוא ומתרחב. כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. אז מה הרב אומר לך? שהתהליך הזה הוא הדרגתי. זה לא... כשנגיע למקדש, אז נפתח את הגניזה הזאת. לא, זה בעצמו הולך ונעשה כמעט כמעט. זה עונה על השאלה שלך?
כלומר, לא להמתין עם העניין הזה של החיים הטבעיים, אלא גם...
זה הולך ומתפתח. נכון, וזה הולך ומתפתח. הולך ונטבע מן המציאות. כן, זה שיש ארגוני ספורט יהודיים, זה אומר כבר משהו. זה שיש בית ספר לאומנות, זה אומר משהו. משהו הלך והתגלה פה.
בעצם מה שהחרדים אומרים זה עד שלעתיד לבוא, יגנות במידוש וכל זה.
רק אז, כן.
רק אז נמשך את כל...
אולי. אולי, כן. כולי היי ואולי. כי האידאל הרי זה למות ברעב. אבל, אנחנו פה הרב אומר שזה הולך ונטבע. יש סיפור, יש כאשר פתחו את בית ספר, הבית ספר לאומנויות בצלאל. אז הרב קוק כתב, זה היה בתקופה הטורקית עדיין. אז הרב קוק שלח להם מכתב. שם הוא מסביר, אני מאוד שמח שפתחתם את הבית ספר הזה, ואני אסביר לכם מה אתם. מכיר את מה שהוא אומר להם? הוא מסביר, מה? כן, נכון. אז אני אגיד את זה עוד פעם. הוא אומר, יש אנשים שיכולים לבוא בביקורת על זה שאתם פותחים בית ספר לאומנויות, כשעדיין לא ייבשנו את כל הביצות. כן? יש ביצות לייבש, אז מה אתה הולך לפתוח בית ספר לאומנות? זה מה שיש לך לעשות? חכה, קודם כל נגמור עם הדברים הדחופים, אחרי זה נלך על תרבות. אומר הרב קוק להפך. זה שאתם פתחתם דבר כזה, זה סימן שהתחייה הלאומית היא תחייה אמיתית. כי אם היו עוסקים רק בייבוש ביצות, אז זה כמו שאדם עומד למות ואתה מציל אותו, ואתה עוד לא יודע אם הוא יחיה. אבל אם ילדה קטנה משותקת, פתאום פותחת את הפה, ובמקום לבקש מים, אומרת, אני רוצה בובה, אז זה אומר שהיא חיה. כי היא מבקשת את מותרות החיים. מי שמוכן להתעסק במותרות של החיים, זה סימן שהוא חי. זה מובן? כן. איך אנחנו יכולים לדעת איפה אנחנו? ככל שהגאולה הולכת ומתקדמת... יש סרגל. הסרגל הוא אפילו טריטוריאלי. אם אתה רואה שמדינת ישראל מתפשטת מהנילוס ועד הפרת, ואתה רואה שבית המקדש בשלבי בנייה, ושמחפשים חברים לסנהדרין. אז אתה יודע שאתה ממש בדרך. אם אתה רואה שיש נסיגה, זה סימן שיש גם נסיגה של הקודש. זה הולך ביחד, זה מה שאני מסביר לך. כלומר, אתה יודע שיש אנשים שיש להם מזימה בזמן האחרון. לא לעצור בכתום. כן? יש כאלה שהכתום לא מפחיד אותם. כן? השאלה היא מאיפה זה נובע, המזימה הזאת. זה לא סתם. אתה חושב שסתם זה קורה? זה בא מדבר מאוד רציני. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת במלחמת ששת הימים. למה? כדי לבצע את מה שכתוב כאן בפסקה כ"ד. כלומר, כדי שהקודש יתפשט על הכל. ובאמת, תלמידי הרב קוק, לאט לאט אמרו, טוב, איזה יופי, הגיע הזמן שהכל יתקדש, לאחד את הקודש עם החול. יום אחד אמרו, הלכנו קדימה מדי. הקודש הולך ומתכנס פנימה, הולך ומסתתר בתוך עצמו. הוא אומר, צריך קודם כל שאנחנו נבנה את עצמנו לפני שאנחנו בכלל מוצאים את האף החוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, נתתי לכם את הארץ הזאת, בשביל מה? בשביל לאחל את הקודש עם החול. אתם לא רוצים לאחל את הקודש עם החול, אז תחזירו לי את הארץ. לכן, ההצטמקות הטריטוריאלית של ארץ ישראל היא גם כן מדד לאפשרות של התפשטות אור הקודש. ואולי גם לכיוון הפוך. כן, בבקשה.
כל המלאכות האלה שחתם סופר
הסגיר. אגב, החתם סופר הזה שהזכרתי, יש מהדורות שזה מחוק. למה זה מחוק? כי יש אנשים שמאוד לא רוצים לחלוק על הרב שלהם. מצד שני, הרב שלהם אומר אחרת מהם. אז מה הם יעשו? מרוב אהבת הרב, מוכרחים למחוק את דבריו כדי לא לסתור אותו.
כן.
מה אתה אומר? מה אין נפקא מינה?
למה?
אין דווקא מופיע. כן.
אז איפה כן מופיע חתם סופר עודד?
אגב, לפי הירושלמי מברכים על הכשר מצווה. מה אתה אומר?
איפה כן מופיע חתם סופר עודד?
הוא מופיע במהדורות הלא מצונזרות.
איפה? מה המקור?
זה בחידושים על מסכת סוכה, בפרק לולב הגזול, דיבור המתחיל אתרוג הכושי. אתרוג הכושי. כן.
הרב, זה מה שבעצם הרב מרדכי אליהו התכוון שאומר את הרב. שאל אותו שאלה, למה זה קורה וזה, אז
כמו שאין... שאל אותו, אני לא יודע, אני לא... לשאול, מה רב אחד התכוון? שאל את הרב.
אני לא יודע.
אני חושב שזה הולך בשני הכיוונים. מה שאני מדבר זה מצד בעלי התורה. בעלי התורה התנתקו מן הארץ. ומה שהרב אליהו אמר זה שבעלי הארץ התנתקו מהתורה. זה הולך ביחד. כן?
בעלי התורה התנתקו מהארץ או מה...
אותו דבר, מה זה הארץ? הארץ זה החול. טוב, בואו נתקדם. כן.
אנחנו מדינה יחידה, שבעצם משלבת גם את הדת, גם את הלאום וגם את
ה... אנחנו לא משלבים את הדת עם הלאום. אני לא מקבל את זה שאנחנו דת. עם ישראל זה לא דת. עם ישראל זה עם.
אבל המדינה פועלת
לא.
המדינה
זה לא דת. אין בכלל דבר כזה דת יהודית. אוקיי, לכן אני לא יכול להגיד שאתה צודק.
אז בעצם, למה לא...
למה מה?
למה לא קיבלו... למה אין חוקה במדינה?
למה יש בעיה? שהפרדה בין יהדות... לא יכולה להיות חוקה למדינת ישראל. כי יש כבר חוקה. התורה היא החוקה של המדינה. לכן אתה לא יכול לשים חוקה אחרת. העמדת חוקה זה כפירה. זה לא כפייה בחילוני. זה כפייה של הקדוש ברוך הוא הר כגיגית על עם ישראל. הוא קפה את זה לפני 3,760 שנה. הלאה. הוא קפה את זה גם על הדתיים. איפה היינו? באותם הפלגים, אז אני שוב חוזר למשפט שהסברנו בו את הנושא של האחדות. באותם הפלגים ששיפות החיים המעשיים והעינויים הללו זורמות ביחד במרוץ עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והבטחה העליונה מונח, ומשם, מכוח התביעה הזאת לאחדות, ישראל עושה חיל לנצח כל אויבה ולקום לחיים חדשים בצמיחת קרן ישועה. הגבורה הלאומית. דקדוקי מצוות בהשתלהבות של אהבה מקורית, הרצתה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גוי הארץ במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה ובריאה, רוויה צובה של שלום, של ברכת חיים ושיפת היצירה והבניין. כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל המותאמה למסורתה האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת המעשה. הבנת מה שהרב אומר? הוא אומר פה דבר נועז ביותר. הוא אומר בעצם שיש שלוש תורות בישראל. יש המעשה, יש המסורת הגלויה, ויש המורשה הנסתרת. כאילו שהמסורת האמונית הגלויה של היהדות איננה זהה עם המסורת האמונית הנסתרת של היהדות.
מה זה
בזה למה שאמרנו? ואף על פי שזה לא זהה, יחד עם זה, זה מתאים.
מה הלכה והקבלה?
כן, כן, זה בדיוק מה שאומרת. כן, אבל אני אומר, גם בתחום האמונה, מה שאנחנו לומדים בנגלה, באמונה, זה לא זהה עם מה שאנחנו לומדים בנסתר, באמונה. כן, מה אתה אומר?
מה היחס של מסורת ומורשה?
מורשה זה מלמעלה למטה, זה בנבואה. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב.
מסורת זה מאיתנו?
מסורת, כן, זה דבר טבעי, כן. אני שוב חוזר לדברים. כן, פה אנחנו. הגבורה הלאומית, דקדוקי מצוות, שמת לב שהדקדוקי מצוות פה הם גבורה לאומית, קודם כל. כן, זאת אומרת, אני מקיים מצוות בצורה מדוקדקת, מתוך נאמנות לאומה. כי מרוב לאומיות, אני מזדהה בחיבה יתרה עם קנייניה של האומה. שזה כולל כל המנהגים וכל ההלכות וכדומה. אז הישועה הלאומית, דקדוקי מצוות והשתלהבות של אהבה מקורית, הערצתה של האומה וכבודה, חיוב ניצחונה וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גוי הארץ, כלומר, הערצתה של חיוב ניצחונה, מה זה? זה צהל, וביטחון רוממותה להיות עליון על כל גוי הארץ במובן של עליונות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, הדורה ובריאה, שזה גם כולל לא את הישיבות, את הישיבות, את התורה שאנחנו לומדים, בקיצור, רוויה, סובה של שלום, של ברכת החיים ושיפת היצירה והבניין, כל אלה, כל הדברים האלה, כן? כל מה שדיברנו עליו, דתיות, לאומיות, בריאות, הכל, כל הדברים האלה, כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית. כלומר, עם השורש הסודי של תורת היהדות. תורת הסוד. מה זה המחשבה הישראלית המורשתית? זה מסורתה של חוכמת ישראל המותאמה למסורתה האמונית הגלויה. סימן שיש פה מסורת אמונית נסתרת. שכאשר היא תתגלה, היא תחשוף את האחדות של כל התחומים האלה שנראים כל כך שונים זה מזה. מסורת האמונית הגלויה ביסודי האמונה ותורת המעשה. אם כן, דיברנו על כך שיש שלוש תורות בישראל. יש המסורת, המחשבה הישראלית המורשתית, ויש המסורת האמונית הגלויה, ויש תורת המעשה. כן.
אז מה זה אמונית הגלויה?
לימודי אמונה, זה אמונית הגלויה. למשל, למדת כוזרי? למדת מורה נבוכים? כל זה המסורת האמונית הגלויה. נכון. נכון. הארי זה הנסתרת. נכון, אני אמרתי את זה. אני חוזר. יש המסורת המורשתית הנסתרת. ויש האמונית הגלויה. ויש תורת המעשה.
מה הולך לחילוף
בין הגלויה. הגלויה, זה הנגלה וזה הנסתר. יש נגלה ונסתר גם בתחום האמונה, נכון?
זה לא באחוז, זאת לא תענה בגלל.
לא, זה בדיוק משהו מחדש לך. זה החידוש העצום שאומר. זאת אומרת, התכנים שנלמדים בתורת הסוד, הם שונים מהתכנים הנלמדים בתורת הנגלה. אפילו סותרים. למשל, פעם היה איזה שיעור באחת הישיבות, אחד התלמידים אמר, דיבר על גלגול נשמות. אז הרב אמר, אין דבר כזה. מה עשה התלמיד? לקח סידור, יראה שם הירצון שאומרים אחרי שיר השירים אצל הספרדים, הנה בין בגלגול זה ובין בגלגולים אחרים. אמר הרב, זה טעות דפוס. כלומר, יש תכנים שאתה יודע שאם הם ישמשו את ההכרה המודעת של אנשים מסוימים, זה יזיק להם. יש האמונית הגלויה, תלוי למי, אבל הרב אומר שהשורש של האחדות, כלומר התפיסה הזאת האחדותית הציונית של הרב, איננה יכולה להיות מובנת, אלא אם כן אתה מתייחס למישור הנסתר של היהדות. פעם שאלו את הרב קוק, מאיפה אתה לוקח את כל מה שאתה אומר? אז הוא אמר, אין דבר שאני אומר שאין לו מקור באריזה.
אז דווקא מהריזה שאלו
את הרב? בדיוק. זאת אומרת, זה יותר נגלה. זה מובן מאוד. זה קרוב. תראה, המקובלים אמרו על ספר הכוזרי שהוא מסכים עם הקבלה. מעניין הביטוי הזה. לא שהוא מקובל, אבל הוא מסכים עם הקבלה. היה יהודי אחד, רבנו ברחאל. רבנו ברחאל בספר של מלכיאל. בקיצור, רבנו ברחאל המקובל, אחד מחכמי איטליה. אז הוא אמר שהרלבג קרוב לשקר יותר מלאמת, הרמב״ם קרוב לאמת יותר מלשקר, והכוזרי כולו אמת. סימפטו אותו המקובלים את הספר הזה. רבי ברחאל המקובל. מה?
נזהר לא לחלוק עליהם בנסתר.
מי נזהר? הכוזרי. שהוא לא חולק על מי?
על הקבלה.
הוא מסכים איתה אפילו, כן? אבל נקודת המוצא של רבי יהודה לוי זה לא הקבלה. הוא לא מן המקובלים. אבל כל מה שהוא אומר, המקובלים יכולים להסכים איתו. כמעט. אה? המאה ה-16. ההפך. אחרי, כיוון שהוא מאוחר, הוא יכול להגיד. כן. יש פה, לפי הרב, שלושה מישורים. יש המחשבה הישראלית המורשתית, שזה הסוד. מסורתה של חוכמת ישראל. המותאמה למסורתה האמונית הגלויה, שזה תורת הנגלה, ביסוד האמונה, ותורת המעשה, שזה ההלכה. כן? בוודאי, בוודאי. פעם איזה פרופסור אחד שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם יש לדעתו קבלה יותר עליונה מקבלת הארי? אז הוא אמר, קבלה למשה מסיני.
כן, משה קבל את התורה מסיני.
נכון.
זה קבלה.
נכון. קיבל, כתוב, קיבל. נכון? וקיבל היהודים, כתוב, נכון? כל הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל, וכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה ומדחיפת כל קו אורה. שימו לב למה שהוא אומר כאן. מה זה הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל? מה זה כישרונות עולמיים? כישרונות של אומות העולם. כדי להבין את זה קצת יותר, עיין בעמוד קופנון ב'. אותיות בנק. אוצר. ראיתם שם? דיבור המתחיל אוצר? אוצר סגולת עולמים בישראל בגנוז. הכל יש בנו, בקיצור. אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צידדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים, ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. כלומר, זה טוב שיש דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, כדי שהגויים ישלימו אותנו. במובן? יש פסוק כזה, נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, לא כתוב כי לאלוקים, אני מצטער, כי לאלוהים, בהי, מגיני ארץ מאוד נעלה. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. אז אומרים, מה זה, חזר, מה זה נדיבי עמים? זה הגרים. למה הגרים נקראים נדיבי עמים? כי הם מנדבים את הזהות שלהם להשלמת האומה הישראלית. עם ישראל חסר משהו, בא הגר ומוסיף בנדבה את מה שלא היה עד עכשיו. נדיבי עמים.
זה רק בצד המצוי, כי יוצא שסגולת העמים לישראל הוא גם אוצר סגולת העמים לישראל הוא גם...
בנשמה שלנו אנחנו כבר כוללים את נשמת האנושות. אבל נחזור לעמוד מן. כל הכישרונות העולמיים אשר נספגו בישראל, וכל התעוררות של חיים מסיבת כל צרה. זאת אומרת, מה זה התעוררות של חיים? הרעיון הזה של הקמת מדינה כדי לפתור את בעיית האנטישמיות. זאת אומרת, מדינת היהודים של הרצל. ומדחיפת כל קו אורה, זה הרעיון להקים את המדינה מסיבות של קודש, של תלמידי הגר"א. כלומר, פה הרב מדבר על אנשים. אז הכישרונות האלו העולמיים זה אצל האוניברסליים שבנו. הקוסמופוליטים שבנו. ההתעוררות של חיים מסיבת כל צרה זה הלאומיים שבנו. ומדחיפת כל קבורה זה הדתיים שבנו. הכל יתקשר ביחד להוליד כוחות חדשים ומחוזקים העלולים לחדש את זיבם בכל עת, בכל תקופה ובכל מהלך חיים שיתפרץ בעולם. עכשיו, מי יצליח לעשות את כל זה לתפיסה אורגנית אחת? איך יצליחו לחבר את הקוסמופוליטיות, הלאומיות והדתיות לאגודה אחת?
אפשר,
הנה. והרטבת כל אלה הנטיעות המסתעפות תמיד, בו תבוא על ידי אותם לימודי השם העומדים בבית השם. כלומר, אנשים שילמדו בישיבה, מה הם יעשו? האמונים על רוח האומה בכל צביונה. בקיצור מדבר על עצמו, כן?
מה זה
להרטיב? להרטיב, כן? להחיות. להחיות ולחבר. כן, ודאי. דבר יבש הוא נפרד. דבר רטוב מתחבר. נכון? חכמי חידות ורבי תושייה, היודעים להתרומם בהכללה רבה על כל ההסתעפות הרוחנית והמעשית האדירה שתביא עם הישועת עולמים. כלומר, מה שהרב כאן דורש, הוא דורש שיצמחו את תלמידי חכמים כאלה, בעלי מבט כזה, שעומד בנקודת הגובה לפני ההתפצלות של הדעות.
ובהשראה הנשמית כזאת, האומה וכל העולם מתאחים בגלל...
בוודאי. עושים פנים אל פנים.
אבל זה לא קצת השראה שהיא מיסטית?
לא, זה בפועל. כלומר, שברגע שהאדם רואה שהעולם הפנימי שלו, יש לו נקודת קישור עם העולם הפנימי ההפוך של מישהו אחר, זה גורם להתקרבות הדעות זו לזו. בסדר? זה כמו למשל חרות. צייר לעצמך חרות. חרות שבתחתיתו מעגל ובעליונו שפיץ. בתחתית המעגלית עשה שלושה קווים המחלקים את המעגל לשלושה. ואז יש לך שלושה שלישים של מעגל. בשליש אחד תכתוב הקודש, בשני האומה, ובשלישי האדם. אז זה במחלוקת זה עם זה. אבל מצקל מצד השפיץ, אתה בנקודת הגובה שמתוכה אתה רואה את כל הדעות כאחד. אז מי שיעמוד בנקודת הגובה הזאת, יש לו סגולה לחבר את חלקי האומה זל זה. כלומר זה לזה. בפועל. זהו, שלום.